הפקידות השלמה והיחידות הגמורה. אפשר להתמודד לציבור, אם לציבור מתאים. ויש בהימצאות עם אנשי החסד ועדת מעלות רבות יתרות על מעלות היחידות שיערך פירוטן. אבל לא רק שזה לא גורע, אלא זה מוסיף הרבה, שאדם יש לו חברה טובה שמעודדת אותו. ואמר החכם, הולך את חכמים, כן, עם חכמים יחכם. ראינו לעיל את החלק האחר של הפסוק, ורועה כסילים, מי שמתרועע עם הכסילים, ירוע, יישבר או יהפך להיות רע. ואמר, הט אוזנך ושמע דברי חכמים, אז כדאי להיות בחברה שמדברים שם דברי חוכמה. ואמר, במי שפיגר מלהתחבר לאנשי החסד, לא יאהב לצוחח לו, אל חכמים לא ילך. ומשמע לן, שכן צריך ללכת אל חכמים. ואמרו קדמונו עליהם השלום, קיבוץ לרשעים, רע להם ורע לעולם. ולצדיקים, טוב להם וטוב לעולם. פיזור לרשעים, הנאה להם והנאה לעולם. ולצדיקים, רע להם ורע לעולם. ואמרו, יהי ביתך בית ועד לחכמים, והווה מתאבק בעפר רגליהם, והווה שותה בצמא את דבריהם. ואמר הכתוב, אז נדברו יראי השם משל רעהו, ויקשב השם וישמע. אז חברה טובה אין טוב ממנה, חברה רעה ההתבודדות עדיפה. כך גם כותב הרמב״ם בהלכות דעות, שאדם הוא חברתי, הוא צריך להיות בחברה, אבל אם החברה היא רעה אז אדם יסתגר. והאופן ה-18, חשבון האדם עם נפשו בעת התגאותה והתגדלותה והרחבת מאווייה בעולם הזה. כבר אדם שאפתן ותאבתן, זה גם נובע מגאווה. והוא בהעריכו את עצמו ביחס לכלל הבריאה העליונים והתחתונים, אז התברר לו קוטנו וזעירותו בין ברואי הבורא יתעלה, כפי שבארת עניין זה בשער השישי מן הספר הזה, שער הכניעה, הוא עוסק בענבה. כשאדם מתבונן על העולם במבט כללי, הוא רואה כמה הוא קטן ואפסי. וכן התבונן אחרי כן במה שכיבד הבורא יתעלה את האדם והשליטו אותו על מיני בעלי החיים והצומח והדומם, כאומרו תמשילהו במעשה ידיך, כל שאתה תחת רגליו, נתת הכל תחת רגליו, כן, הורדו בדגת הים, תשלטו. ובמה שהודיעו גדרי תורתו, אז זה גם כן טובה גדולה, שהקדוש ברוך הוא הורה לאדם באיזו דרך ללכת, המשיל אותו על כל היצורים, הורה לו איך לעובדו, ובמה שהורה הוא על כל מה שיש בו טובתו, מסודות העליונים והתחתונים שבעולם הזה. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם דעה, בינה והשכל, לנצל את הבריאה, לפתח, לקדם כל המדע, וכן גידול מעלתו במה שהרשהו לשבח ולפאר לבוראו ולהתפלל אליו בעת צרותיו. אז זה מעניין, זה גם מושא להכרת הטוב, זה שהקדוש ברוך הוא הרשה לנו ואפילו ציווה אותנו לפנות אליו בתפילה, וענייתו אותו בעת מצוקותיו, הוא גם עונה לתפילה, והשתמשו בו באדם לשליחות השם אל ברועיו, כל הנושא של הנבואה ומסירת סודות גזרותיו אליו, שהנביא גם יודע מה השם גזר ואיך לבטל, וגילוי המופתים על ידיו, על ידי הנביא, עם מה שיערך באורו, כן, הכוונה היא כמו אליהו, שאומר, לך ויראה אל אחאב, תאמר לו, השנים האלה לא יהיה גשם, כי אם לפי דברי, וכך וכך, הוא אומר לו מראש, לך ותנה מטר על פני האדמה, הוא מגלה לנביא, נותן לנביא כוח, וכו'. עכשיו זה שלא כל אדם הוא נביא, זה כבר הבעיה שלנו. כזה שזה באופן עקרוני לא מונע. אז יש פה התבוננות שהיא, מצד אחד האדם רואה כמה הוא קטן כשלעצמו, ואלו סמכויות אדירות הקדוש ברוך הוא נתן בידו, אז שהופכות אותו להיות גדול, אבל גדול מחמת הסמכויות שהוא קיבל, לא מחמת עצמו. מה שהופך את האדם לגדול זה השכל שהוא קיבל, התורה שהוא קיבל, האפשרות לנבואה שהוא קיבל וכולי. אז יוצא שכל כל המניעים לגאווה הופכים להיות מניעים לכניעה. זה בדיוק הפוך. כאילו גדלות האדם זה בכלל לא נובע ממנו, זה נובע מהרבה מתנות שהוא קיבל. אז זה הופך להיות מושא לענווה ולכניעה ולא לגאווה. עם מה שיערך באורו מן הטובות הנגנות והנסתרות, הגשמיות והרוחניות, הכלליות והפרטיות, כן, יש הטבות שהן לכל מין, כל המין האנושי, ויש הטבה פרטית לראובן, והטבה פרטית לשמעון, זה קיבל כישרון כזה, וזה קיבל יכולת אחרת. הטבה לו וחסד עמו, הוא נולד עם הכל, בלי שהוא בכלל עשה משהו כדי לקבל את זה. התבוננה, איפה אחי, כמה קל ערכך ודל מעמדך, כן, כשלעצמך, וכמה עצום מה שכיבדך בו רעך, על אף שאינו זקוק לך. הוא אומר לך, אני אמתין לך כל יום בבית כנסת, שאתה תבוא בבוקר, אני כבר שם, נדבר. וגודל זקיקותך להשגחתו והנהגתו. חוסנה על הכתר הנעלה הזה אשר הכתירך בו, והמעלה הרמה אשר עוממך אליה בעולם הזה, והגמול העצום אשר הועיד לך לעולם הבא, אם תקבל עליך משמעתו ותודה לו ותהללנו, שזו זכות של עצמה. אז ועוד אתה מקבל על זה שכר. מזכיר לי שפעם באיזה רעיון עיתונאי, אז בסוף הרעיון, אז העיתונאי שאל את הרב קפח, אם היו נותנים לו להיפגש עם הרמב״ם, מה הוא היה מבקש מהרמב״ם. אז הוא אמר, שום דבר, הייתי אומר לו תודה. כאילו, ראש של עיתונאי זה תמיד מה אפשר לבקש. הוא אמר, מה יש לבקש? הייתי אומר לו תודה על כל מה שהוא כתב לי ונתן לי. אז להבדיל, אותו דבר גם ביחס לקדוש ברוך הוא. ואל יביאך, כן, גם על עבודת השם צריך להגיד תודה, על הזכות לעבוד את השם. ואל יביאך מה שכיבדך, אנחנו מרגישים שאנחנו עובדים את השם כל כך קשה שהוא חייב לנו משהו, והאמת היא שעל עצם הזכות לעבוד אותו אנחנו צריכים להתמלא מחויבות והכרת הטוב אליו. ואל יביאך מה שכיבדך, השם יתרומם והתהדר במה שתיארתי לך מחסדיו וטובותיו, כל המעלות העצומות שהוא איתר בהם את האדם, לידי זכיחות הדעת במצבך וההתרוממות בנפשך והטעות בחסדי השם עליך, שתשכח מי נתן לך את זה ותחשוב כי זה מגיע לך ושאתה זכאי לו וראוי לך יוצא בו, ולא עוד הרבה יותר כמובן, אלא הטל על נפשך כניעה והענבה והשפלות שאתה ראוי לה, אם תשפוט בצדק כפי ערכך בין ברועי הבורא יתעלה, כפי שחייב העבד החלש הנקלה הדל, כאשר ניסה רבו את מעלתו ושם אותו בין אנשי סגולתו, בהתחסדו עמו, כמה הוא חייב לו מהשפלת נפשו והחשבתה כפי ערכה בעיניו, לפני שהתחסד עמו רבו, כן, שהוא יזכור, שהוא הרים אותו מהשפטות, לא שעכשיו הוא יושב לימין המלך. ואל יתגאה לפניו ואל יגביע אפו בתעותו במה שהגיע אליו מן העוז והיכולת. ולא יעז לבקש שאיפותיו ממנו מתוך געגועים עליו, כן, געגועים אצל חז"ל זה פינוקים, הוא לא ינצל את החולשה של אהבת אדוניו אליו, כן, לסחוט אותו רגשית כמו שילד סוחט את ההורים, אלא ימסור ענייניו לחסדיו ויבטח על טובו. רבנו בחיי פה זה קשור למה שהוא כותב במקומות אחרים על מידת ההשתוות, כאילו שאדם, נראה את זה בשער הביטחון, שאדם כל כך בוטח בהשם שהוא כבר, מה שתבחר לי זה מה שטוב לי, ולא לנצל את זה שאני יושב ליד האוזן של המלך להגיד לו תן עוד ותן עוד וכו'. הזכרנו בשבת בבית הכנסת שיש בזוהר על ראש השנה, שמי שבא עם רשימת קניות של בנה, חיה, מזונה וסגור לי את המינוס בבנק וקידום בעבודה ולהחליף רכב וכו' וכו', אז הזוהר אומר זה כמו הכלבין חציפין דצבחי הב, כאילו אדם בא בראש שנה ואומר הב, אומר לקדוש ברוך הוא לא מספיק לנבוח, אלא הזוהר כותב שאדם צריך לבקש על גילוי כבוד מלכותו. ובאמת זה מעניין שכל התפילות שחזל תקנו לנו הם אך ורק על גילוי כבוד מלכות שמיים. כל התוספות של זוכרנו לחיים ואבינו מלכנו ותפילה על הפרנסה וכולי, זה הכל מנהגים שנובעים מחולשת ההמון, שלא לא השכיל להתעלות למעלה הזו שחזל רצו שנראה בה, שעזרה ובדינו בעצם רצו שנסתכל על ראש השנה. אז מתוך ככה הכרה בשפלותנו, אז באו מנהגים וקצת נתנו מקום גם לבקשות פרטיות. אבל באמת ראש השנה כולו זה
גם הסליחות.
אה?
גם הסליחות. אומרים על שאמונה עבדו,
כן.
כאילו, זה נראה כאילו זה בשביל צורכנו, אבל באמת עכשיו חצר, אמרתי להם, מה הרוב בדין? הביא לנו אוטו, הביא לנו כסף, הביא לנו דירה, או הביא לנו קרבת השם, אז שהוא הלך ו...
הוא היה... כן, בסדר. נכון. ואמרו על אחד הצדיקים שהיה אומר אחר תפילתו, אלוהי לא הביאתני. זה מין כזה, אני לדודי ודודי לי. אדם בראש השנה צריך לשים יהבו כל מגמתו על גילוי כבוד מלכותו, ודודי לי, הוא כבר ידאג לי. מה שמגיע לי ומה שזה, במקום שאני אבקש על עצמי והוא כל אחד ידאג לאינטרסים שלו, נתחלף. ואמרו על אחד הצדיקים שהיה אומר אחר תפילתו, אלוהי, לא הביאתני אי ידיעתי בקלות ערכי לעמוד לפניך, ולא חוסר ידיעתי גדולתך ורוממותך. כלומר, זה שאני מעז לעמוד לפניך, זה לא בגלל שאני לא מבין את גודל הפער האינסופי שבינינו. כי אתה רם וניסה, ואני דל ונקלה, קטן ופעות, מכדי שאבקש מלפניך ואקראיך ואשבחך, ואפאר ואקדש שמך המקודש בפי המלאכים הקדושים העליונים. הרב סולובייצ'י כותב שהברכה הראשונה של התפילה היא אבות, בגלל שבאמת, כאילו, יש בזה דבר מאוד לא הגיוני, לעמוד ולדבר עם הקדוש ברוך הוא בלשון נוכח, ברוך אתה, עם הרב, אתה אומר לו, מה הרב חושב? לא מה אתה חושב וזה, או אתם, מה אתם אומרים? פתאום אדם בא ומדבר עם הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש של רעהו, זה דבר שיש בו עזות מסוימת. אז אומר הרב סולובייצ'י, יש לנו טענה, מנהג אבותינו בידינו. אברהם תיקן תפילת שחרית, זה אלוהינו ואלוהי אבותינו, אנחנו ממשיכים מנהג אבותינו, אבל זה לא דבר מובן מאליו שאדם יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אלא הביאני לידי כך, כבדך אותי במה שציוויתני להתפלל לפניך, והרשיתני לשבח לשמך הנעלה כפי הכרתי אותך וידיעתי אותך, שגם זה מושגים מצמצמים, אבל בסדר. עם הבלטת עבדותי לך וכניעתי לפניך, כל הקריאות וההשתחוויות וכל התפילה היא כעומד בפני מלך, וידיעתך מקפת את כל טובותיי באופני הנהגתי, ולא סיפרתי צרכיי לפניך כדי להעירך עליהן. לא, אני לא מגלה את אוזנך שכואבות לי השיניים, תעשה משהו, אני יודע שאתה יודע, אלא כדי שאכיר את עוצם זקיקותי אליך וביטחוני עליך. תפיסה מעניינת של התפילה, יותר ככלי חינוכי. ואי, שאדם מבקש מהשם כל דבר, הוא מתרגל באמת לתלות את יהבו בקדוש ברוך הוא. ואם אשאל ממך בשכלותי מה שאינו מתאים לי, ואבקש ממך מה שלא יועיל לי, הרי בחירתך הנעלה טובה לי מבחירתי. והנה מסרתי ענייני להפעלת גזרתך והנהגתך הנעלה. אז אדם מסייג, הוא אומר, כל הבקשות שלי זה בערבון מוגבל, כי לא תמיד אני יודע מה טוב לי. אז אם אתה יודע שמשהו שאני מבקש לא טוב לי, אז תבחר אתה עבורי, זה הרבה יותר טוב. זה גם מובא בפוסקים, שאדם צריך להשתדל שהבקשות שלו תהיינה קצת כלליות ולא מפורטות מדי. אדם צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא שימצא לו את בת זוגו הראויה לו, לאו דווקא את פלונית. מי אמר, איך אתה יודע שפלונית טובה? אולי היא תמרר לך את החיים? אתה חושב שהיא טובה וכו'. וכן על זו הדרך להשאיר איזה מרווח מסוים של אמון בקדוש ברוך הוא. והנה מסרתי ענייני, כן, הרבה, יש אנשים שאומרים לקדוש ברוך הוא מה הם רוצים, וגם איך אתה יכול לעשות את זה, בוא אני אסביר לך גם איך אתה יכול לזה, סמוך עליו, הוא יודע, ואם זה מתאים אז יהיה לו דרכים גם שאתה לא חושב עליהם. והנה מסרתי ענייני להפעלת גזרתך והנהגתך הנעלה, וזה העניין של הביטחון. כמו שאמר החסיד, לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. שגמול עלי אמו הוא כן מבטיחי על שדי אמי. הוא לא אומר לאמא שלו עכשיו איך להשיג את החלב ומתי להביא את האוכל, הוא סומך עליה באופן מוחלט. כך דוד שיבה את נפשו, ולכן הוא דמם, לכן הוא לא פירט יותר אל הקדוש ברוך הוא מה בדיוק ואיך. טוב, אז זה התבוננות כאילו שהאדם, יש גדלות האדם, כן, אולי זה קצת רבנו בחיי משלב בין סלבודקה ונוברדו, כן, כאילו קטנות האדם כשלעצמו וגדלותו מכוח המתנות העצומות שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. מה? מה? מה, הצלחות כבנוברדוק? בשתי אסכולות במוסר. הוא אומר, קטנות האדם כמו בנוברדוק וכשלעצמו. גדלות האדם, אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן לו דעה בינה והשכל, נתן לו תורה, נתן לו כך וכך, כל זה מתנות שהוא קיבל. כאילו, הוא לקח איזה אסופי, הרים אותו למרום המעלות, זה לא אמור לגרום לו להסתחרר עכשיו ולהתגאות, אלא בדיוק הפוך. והאופן ה-19, חשבונו עם נפשו בעצלת השם יתרומם ויתדר אותו מפגעי העולם ואיסוריו, ומיני מחלות בני אדם בו, כמה אנשים יש חולים, הוא מתהלך בריא, כמה טילים נפלו בסביבה ושום דבר לא פגע, ומיני המאורעות והצרות, כגון מאסר ולחץ ורעב וצמא וחום וקור והרעלים הממיתים, חיות הטרף התוקפניות והרעתן, שחין כזה, ומחלת הסרעפת, ומיני הכיפיון, כן, אפילפסיה, והטירוף וכל הדומה לכך. הנה, אולי כדאי מדי פעם לעשות איזה סיבוב בבית חולים, בין אם לחולי גוף ובין אם לחולי נפש, וזה שאדם יכול לצאת ולסובב בחוץ, אז הוא יגיד תודה על זה. עם הידיעה שהוא חייב בכך וראוי לו על מה שקדם לו מן העוונות והחטאים לפני השם, וחומר מה שקדם לו, כן, כמה חמור, כמה שהוא אמרה את פי השם, שהוא היה ראוי לעונשים, ומריו את דבר השם והזלזול במשמעתו וההימנעות מלהודות לו ולברכו והמריית מצוותיו והזהרותיו עם הזנחת התשובה וההתנקות לפני השם מאורך זמן מריו, כן, כמה שנים הוא כבר באיזה מין ברוגז כזה או לא יודע שכל איזה מלחמה קרה, היחסים לא תקינים, יש לו זמן, על אף רציפות טובתו עליו והתמדת חסדיו עמו, כמו שמובא בתומר דבורה לרמק ועוד, שהקדוש ברוך הוא כשאדם חוטא, וכמו, כן, האמת שגם ראש ממשלת ישראל הוא מקיים בהלכתה בדרכיו, הוא מזרים חשמל לעזה בשעה שהם יורים עלינו, אז כנראה הוא למד את זה מהקדוש ברוך הוא, שהאדם חוטא והקדוש ברוך הוא מזרים לו באותו רגע את החמצן ואת את הכוח לחטוא, הוא מקבל מהקדוש ברוך הוא. אז כמה, כן, מלך עלוב, כאילו כמה סובל את עלבונו, כן, כן, החוכמה היא להיות עלוב שאתה יכול להיות קצת יותר אסרטיבי, כן. טוב, כאשר יחשוב משכיל בזה ויתבונן במה שמייסר השם את בני אדם, כן, יש מישהו ברוגז עם הקדוש ברוך הוא, לא מדבר איתו, כל מי שיש לו בכנסת בעירו ואינו נכנס נקרא שכן רע, הוא רואה את השכן לא אומר לו בוקר טוב, אבל השכן ממשיך להפקיד לו בבנק כל חודש חיים וחמצן וזה וזה וזה, האדם יחשוב על זה, אז הוא יתבייש. לא שאנחנו לא נוהג איתו בקטנוניות, אני אראה לך עכשיו. כאשר יחשוב המשכיל בזה ויתבונן במה שמייסר השם את בני האדם, ממה שתיארנו מן הפגעים בעולם הזה ובהצלתות או מהם, שאדם יחשוב כמה פעמים הוא ניצול מכמעט תאונה או כך וכך, ויותו בשלום על אף שהוא ראוי להם, לפגעים הללו, תגדל תודתו על נועם השם עליו, וימהר לשוב ולבקש מחילה על מה שקדם לו מן החטאים והעוונות אשר הרבה השם יתרומם ויתהדר לחסותם לו. הוא כל פעם נכנס למינוס, הקדוש ברוך הוא סגר לו את המינוס בבנק, וימהר לקבל עליו משמעת השם מיראתו אותם, את הפגעים, זה יראת התאה, כן, מיראת העונש, ולדחות אותם מעליו, שם החס וחלילה יבואו עליו. כמו שאמר ויומר, אם שמוע תשמע בכל השם אלוהיך וישר בעיניו תעשה, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, ואמר והסיר השם ממך כל חולי וכל מדבי מצרים הרעים, פרשת שבוע, לא, אבל היה פסוק דומה פרשת השבוע, אבל על כל פנים זה בתנאי שתשמע בכל השם. ואמר אחד הראשונים לתלמידיו, ראו שאין ערבד ממית, לא הנחש ממית, אלא החטא ממית. אז אדם כאילו ממיראת העונש יירה מהחק. ואמר הכתוב, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין ולא יקרה לך כלום, זה שיר של פגעים, כן, יפול מצדך אלף ובמים מניך, אליך לא ייגש, למה? כי וי חשק ואפלתהו אסגבהו, למה? כי ידע שמי. אז אדם יחזור לדעת את שמו יתברך ולעבוד אותו על מנת להינצל מכל הפורענויות שמסתובבות וכן מתרגשות ובאות לעולם. והאופן המשלים 20, לא, אבל זה לא לדור שלנו, כן, נראית התאה, זה היה נכון בדורות הפרימיטיביים של פעם. היום כולם עובדים מאהבה, לא נהוג לדבר בהפחדות כאלה. והאופן המשלים 20, חשבונו עם נפשו, אם היה בעל הון על אופני רכישתו ואופני הוצאתו והפרשת מתנות השם ממנו ושילום זכויות בני אדם ומה שמגיע להם ממנו, ואל יחשבה הוא מוקדש בשבילו בלבד, הממון הוא לא שלך, הוא פיקדון בידך, ואתה תיתן דין וחשבון על מה שנכנס, האם נכנס ביושר, ועל מה שיצא, למה יצא, אם יצא בכלל. אלא ידע שדינו בידו כדין הפיקדון, יישאר בידו כל זמן שירצה השם, ויפקידנו ביד זולתו מתי שירצה. וכאשר יראה בעל ההון את עצמו לפי זה, כשומר פיקדון, לא יחרד למאורעות הזמן עליו בו, ולא יטרידהו מלהודות להשם עליו ולברכו על כך. כלומר, הוא ישן יותר טוב בלילה, ויגיד תודה לקדוש ברוך הוא על הממון, ללא חשש שיום אחד הוא ילך. ילך, ילך, זה פיקדון. פיקדון הוא זמני מראש, זה זוזים, זזים מיד ליד. אז כל עוד הוא בידו הוא שמח, וכשהוא לא בידו, אז בסדר. השם נתן לו, השם לקח, ישן השם מבורך. אם יישאר ההון בידו, יודה להשם ויברכו, ואם יצא מידו, יסבול משפטו, דיינו בסבלנות, ויקבל גזרתו ברצון, ויקל עליו להשתמש בו ולהוציאו במשמעת השם ועשיית החסד ממנו, מהממון, כי זה לא שלו, אז מה אכפת לו לפזר? וייתן האמנות וישיב הגזלות, יחזיר הפקדונות, כן, מה שנתנו לו, שלא יחחש בפקדון, ואם הוא לקח משהו שלא מגיע לו, שיחזיר. ולא יקנה בשום אדם על ממונו, כי הממון במידה מסוימת זה ניסיון, זה אתגר, ולא יזלזל בעני מחמת עוניו, כי המלך החליט להפקיד ביד פלוני, אז אין מה לקנה בו, ולא להפקיד ביד אלמוני, אז אין מה לזלזל בו. ויהיה הממון הגורם החשוב לרכישת המעלות ודחיית המגרעות. בדרך כלל זה הפוך, אבל אם אדם, אם העשיר, כן, זה האופן המשלים 20, נראה לי שהאברכים יכולים לדלג עליו, אבל אדם שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו בממון, אז הוא באמת צריך להתבונן של מי הממון, למה הוא נועד, מה אני יכול לעשות איתו. כאומרו, כבד את השם מהונך, ואמר, מלווה השם חונן דל. מי שחונן את הדל הוא מלווה לקדוש ברוך הוא בעצם. והאופן האחד והעשרים, חשבונו עם נפשו על מה שביכולתו מפעולות המשמעת והדבקות בהן והתמדה עליהן והלהיטות והזריזות על עשייתן עד שיהיו לו הרגל, והשתדל, כמו שהרמח"ל כותב, שבהתחלה ההתלהטות היא טכנית, היא מאולצת, אדם מריץ את עצמו לבית המדרש, ולאט לאט הוא יקבל באמת עוצמות וחיוניות בתחילת סדר בוקר, לא יגרור רגליים. וישתדל להוסיף על מה שביכולתו, וישתוקק להן בליבו, ויתרומם אליהן במחשבתו. ושיהיה לאדם, שאדם יהיה שאפתן, שיהיה לו אמביציות, וכל מה שנוגע להתקדמות ועבודת הבורא. וישאל מהשם לעוזרו ולאמצו על מה שלמעלה מיכולתו, מן החוכמה והמעשה, בתוהר הרבה ונאמנות מצפון. אז החוכמה והמעשה הם לא בידי האדם, הקדוש ברוך הוא יאיב חוכמה לחכימין ולהוציא דברים מהכוח אל הפועל, וגם תלוי בקדוש ברוך הוא. אבל תואר לב ונאמנות המצפון, דהיינו הרצון, הוא כן בידי האדם. וכאשר יתמיד כך, יזמן לו השם יתרומם ויתהדר, יתרומם ויתהדר את דרישותיו, ויפתח לו שערי ידיעתו, כן, אדם שבאמת ירצה ותהיינה לו שאיפות גדולות בעבודת הבורא, הקדוש ברוך הוא יראה שיש פה מישהו ששווה לתת לו, כאילו שווה לתת לו תשומות, בגלל שהוא יעשה איתם משהו, באמת. ויחזק את שכלו בעבריו לעמוד במצוותיו, אשר מעל ביכולתו מעלה אחר מעלה. כאומרו, אני השם אלוהיך מלמדך להועיל, מדריכך בדרך תלך. אבל בתנאי שיש התערות הדלטטה ויש רצון אמיתי, שאדם לא מסתפק במועט.
זאת אומרת, החכמים, זאת אומרת שמי ש...
איפה הוא כותב את זה? באגרות? חזון איש אומרים שהוא היה מאוד בינוני בכישרונותיו, ככה אומרים, אבל הוא היה גאון בעמל. הוא היה גאון בעמל, והוא היה גם מתפלל הרבה, אומרים שהוא היה...
משקיע יותר בתפילה מאשר...
כן, הוא היה לומד עם אחיו, נדמה לי, גמרא, משהו כזה. הוא לא למד בישיבה, אף פעם, למדו בקוסובה. למדו בבית כנסת של הגמרא, ושם היו נתקעים, כל אחד היה לוקח תהילים, הולך לפינה אחרת של בית הכנסת, ובוכים בדמעות שליש, ואז חוזרים לגמרא ומפצחים את ה... את הזה. אז הוא היה גאון בעמל ובביטחון, כן? ודומה לזה במקצועות ובלימודים, שהלומד מקצוע בראשית התחלתו, הרי עשייתו בחלקיקיה, בפרטים של המקצוע, כפי הבנתו, ולמטה ממה שביכולתו. ולא, הבנה שלו היא מאוד פרטנית, אין לו מבט כולל, ולכן הוא גם לא יכול לפתח, לסעף, להבין דבר מתוך דבר. אם לא יודע, תעשה ככה, אז הוא עושה ככה. הוא לא מימין מסמוד, הוא לא מין כלום יותר מזה. מכאשר תתחזק הבנתו ויתמיד בה, יעוררהו השם על יסודות המלאכה וכלליותה. הוא מתחיל להבין את ההיגיון שמאחרי הדברים, את הקשר, ואז יסעף את העקרונות של המקצוע, ואז יסעף ממנה סעיפים אשר לא למד אותם מזולתו, מבני אדם. פתאום הסטאג'ר הזה מכין כלי עבודה שלא חשבו עליהם לפני כן, מכין איזה מכונה, או מפתח איזה פיתוח שגורם למהפך בענף, וכולי, אבל זה רק תוך כדי העבודה, אם הוא מאוד משתדל. וכך בלימודים, כן, עד עכשיו דיברנו על מקצוע יותר פרקטי, יודע מה, הוא דפוס, פה זה במקצועות מופשטים יותר, כי המהנדס אינו יכול ללמד את תלמידו את ההנדסה המחשבתית, כן, הנדסה מופשטת בראשית לימודו, ואינו מלמדו אלא ההנדסה המוחשית המצוירת בתבניות המסורטטות אשר ערך אוקלידס בספרו בהנדסה. וכאשר הוא לומד יותר דברים יישומיים, וכאשר יטיב התלמיד להבין אותה ויחפוץ לעמוד על תוצאותיה בחשק ובמרץ, יעירהו השם על ההנדסה המחשבתית. הוא התחיל להבין, כן, מתמטיקה גם תיאורטית יותר, ולא רק אחד ועוד אחד שווה כך וכך, ויקיף את כללות הידיעה בה, ויוכל לפתח ממנה תבניות מופלאות ועבודות מעודנות. טוב, זה בנושא ההנדסי, יכול איזה מכונה חדשה להמציא, שכמעט דומה לחזון השורה מאת השם. כן, זו רוח הקודש כזו, ההברקה כזו של המצאה מדעית, דומה לרוח הקודש, זה השראה שממית. וכך בכל יתר המדעים, שהלומד כאשר משתדל באותה החוכמה, אמצא בנפשו כוח עליון רוחני שאין בכוח אדם להעניקו לו. הוא ירגיש שהוא מקבל איזה משהו מלמעלה, אבל הוא לא יקבל אותו אם הוא לא ישקיע את כל מרצו ורצונו. לא, הוא אומר דומה, הוא לא אמר שזה אותו דבר, הוא אמר שכמעט דומה לחזון השורה מאת השם, אבל הוא אומר שכן, אבל הוא אומר ש... גם בענייני העולם הזה יעיף חוכמתה לחכימין. כאילו אדם מרגיש שפתאום נוחתת עליו איזו השראה, זה העסיק אותו הרבה לפני כן, אבל פתאום, לא יודע מה, בחלום או באמבטיה, כמו עם הארכימדס וזה, פתאום הוא מקבל את הפתרון לפה בלי שהוא מרגיש שהוא עמל עליו בצורה מודע. ואמר כן, איפה ולפי כך אמרו קדמוננו עליהם השלום, חכם עדיף מנביא. למה הוא עדיף אבל לפי זה? חכם דומה לנביא.
כי הוא
עמל על זה.
זה תלוי בו, הנביא זה תלוי רק מלמעלה.
יכול להיות. ואמר אליהו, אכן רוח היא ואנוש, ונשמת שדי תבינם. זה המשך, רוח היא באנוש, אבל נשמת שדי תבינם את רוח האנוש. או שרוח הכוונה היא לרוח שבא מלמעלה גם. ועל פי ההיקש הזה צריך אתה להבין כי על הרוב המטרה המכוונת במצוות הנעשות באיברים היא ההערה על המצוות הנעשות בלבבות ובמצפון. כלומר, המצוות המעשיות נועדו לחנך ולהביא לאווירה כזו של דבקות, כי עליהם עומדת המשמעת ויסוד, עמדת המשמעת ויסוד התורה על על חובות הלבבות, כמו שנאמר את השם אלוהיך תירא, ואמר כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, פרשת שבוע. ואמר מה השם אלוהיך שואל מעמך, כי אם ליראה את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, מכיוון שדבר זה למעלה מיכולת האדם להגיע ליראה ואהבה ודבקות, ולא ייתכן לו אלא לאחר שיפרוש מתאהבותיו הבהמיות, כי האדם לא יכול לאהוב גם את עצמו וגם את הבורא, אין מקום בלב לפוקח אהבות סתרות, ויכשיר את טבעה וירסן את תנועותיו, ישתעבד להשם בגופו ואיבריו במה שביכולתו. זהו כן יכול, לרסן את אהבותיו, זהו כן יכול, עד שיקל עליו לעמוד בו בחובות הלבבות. וכאשר ישתדל בהם המאמין בליבו ובמחשבתו וישיג מהם כפי יכולתו, יפתח לו השם שער המערות הרוחניות ויגיע אל מה שהיה מהן למעלה מיכולתו. כן, אדם יגיע למדרגות שהוא לא חשב שהוא יכול, הוא ידע שהוא לא יכול להגיע אליהן, וישתעבד להשם בגופו ונפשו ובנגלו ובנסתרו, כמאמר החסיד, ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. על מה אומר הרמח"ל על רוח הקודש, שתחילתה השתדלות וסופה מתנה? על רוח הקודש, זה פחות או יותר אותו דבר. הוא אומר שהאדם מגיע למדרגות שהוא באמת לא יכול להגיע אליהן, אבל אם הוא לא היה עושה את מה שהוא יכול, הוא לא היה מקבל את מה שהוא לא יכול. לכן גם הלא יכול תלוי במה שהוא כן יכול, בסופו של דבר. אז אדם שומר את ההלכה בדקדוקיה וכו', ואז הוא מפתח בקרבו דבקות הרבה למעלה ממה שהוא חשב שהוא יכול להגיע. טוב.